שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו ממשיכים בידיעים ונקרא אמונה של הרמב״ם, ואחרי שעסקנו בקצרה, ממש בקצרה, בשיעור הקודם בעיקר התשיעי שעוסק בנצחיות התורה, היום אנחנו נעבור לעיקר העשירי שעוסק באחת הסוגיות בהם ההתייחסות של הרמב״ם בכתבים השונים שלו היא מן ההתייחסויות הבולטות והחשובות ביותר מבין הוגי הדעות ביהדות לאורך כל הדורות, ורבים רבים מתייחסים בענייני העיקר העשירי לשיטתו של הרמב״ם, בין לחיוב בין לשלילה, ונראה את הדברים במקורם כדרכנו, פירוש הרמב״ם לפרק חלק, אדמה לפרק חלק, והיסוד העשירי, רואים מקור א' לפניכם, והיסוד העשירי שהוא התעלה יודע מעשה בני אדם, ולא הזניחם, ולא כדעת האומר, עזב השם את הארץ, אלא כמו שאמר, גדול העצה ורב העליליה, שעיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, ואמר, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, ואמר זעקת סדום ועמורה כי רבה, הרי אלו מורים על היסוד העשירי הזה. טוב, עד כאן חיוכים. עכשיו נתחיל תכלס להיכנס לעומק. העיקר הזה עוסק בידיעת הקדוש ברוך הוא את מעשה בני אדם, מה שמוכר לעתים במילה אחת בתור סוגיית ההשגחה. לגבי המושג הזה השגחה צריך עיון, ואולי נדון בכך בהמשך. מה המובן הזה השגחה, אבל מבין אלה שכתבו על י"ג על העיקרים, יש דעות שונות, היכן יש למקם את העיקר העשירי. כזכור, חילקנו את עיקרי האמונה, לטמן דפליג, לשלוש קבוצות, נכון? דיברנו שקבוצה הראשונה, העיקרים מהראשון עד החמישי, כולל החמישי, עוסקים, עיקרים שעוסקים באלוקות, נכון? דיברנו מציאות הבורא, קדמות הבורא, ושלילת התארים, שלילת הגשמות וכו'. הקבוצה השנייה, שהיא החל מהעיקר השישי, עוסקת בתורה, ודיברנו על זה בנבואה, ומתנו של רבנו, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת וכו'. והנצחיות התורה, והקבוצה השלישית, זוכרים מה היא עוסקת? היא עוסקת בגמול, נכון? שם, והסברנו שהגמול זה בעצם הממשק בין שתי הקבוצות הראשונות, כלומר, הממשק בין האלוקות לבין התורה. עכשיו השאלה, האם העיקר העשירי שעוסק בידיעת הקדוש ברוך הוא מעשה בני אדם, או בקצרה, העיקר העשירי שעוסק בהשגחה, האם העיקר העשירי הוא בעצם סיום הקבוצה השנייה שעוסקת בתורה, או שמא העיקר הזה בעצם מהווה פתיח לקבוצה השלישית שעוסקת בגמול? אז מה אתם אומרים? לכאורה, אבל פה אנחנו צריכים לראות מה זה השגחה על פי הרמב״ם. אז אני אומר, שומע מה שנווה אומר שזה לכאורה, אני גם דעתי נטטה לכאורה שזה מתבקש, כאילו... זאת אומרת, בעקבות ההשגחה, זה גם יכול להעניש, לתת גמול, נכון? אבל בואו נשאיר את זה בצריך עיון, ונראה בסוף, לא בסוף השיעור היום, בסוף החלק השני של השיעור, שנעסוק גם בהשגחה על פי חסידות, לראות האם זה חלק מעיקרים שעוסקים בתורה, או חלק מהעיקרים שעוסקים בגמול, כלומר בממשק בין אלוקות לתורה. אז בואו נתחיל מסיכום העיקר, כפי שמובא בסידור, כמו שאנחנו עושים בכל עיקר. אז מקור ב', ככה הבעל המסדר בסידור שאנחנו מזכיר, איננו יודעים מי הוא, אבל ודאי שהוא היה אדם גדול, כותב כך, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני האדם וכל מחשבותם, שנאמר, היוצר יחד ליבם, המבין לכל מעשיהם. שימו לב, הפסוק הזה, היוצר יחד ליבם, הוא לא נזכר בדברים של הרמב״ם, בהקדמה לפרק חלק, הרמב״ם מביא פסוקים אחרים. אז בואו נראה. ואפילו, נגיד שאלה, אולי אתם לא אמורים לעלות על זה, כי לא למדנו את העיקר 11, אבל העיקר הבא, העיקר שבא אחרי 10-11, מה הוא עוסק, אתם יודעים? הוא עוסק בשכר ועונש. אז למה הרמב״ם לא בוחר לחבר את היסוד שעוסק בהשגחה? אז חמש, יש השגחה, ממילא הפועל יוצא של ההשגחה זה, כן, שכר ועונש. וגם מעניין, כמו שאמרנו, למה בעל המסדר בסידור, מביא את הפסוק, היוצר יחד ליבם מכל מעשיהם, שהפסוק הזה הוא לא חלק מהפסוקים שהרמב"ם מביא בקדמת פרק חלק, פירוש המשניות. ראינו פה פסוקים מסדום, פסוקים בסוף חומה, פרשת בראשית. למה הוא בחר להביא פסוק אחר? אז באמת שאפשר לומר שבהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך של שכר ועונש, אז לכאורה ניתנת האפשרות לאדם לעבור מצוות השם יתברך, לחיות שלא על פי התורה, נגד רצונו יתברך, כמובן עד שהאדם יהיה ענש על כך, כי יש שכר וגם יש עונש, נכון? וכבר ראינו שבעיקרים הראשונים, שחז"ל מכנים את הרשעים בתור עוברי רצונו, לא כלומר רשעים, אלא עוברי רצונו, מי שעוברים על רצונו. וזה בגלל שתי סיבות, גם בגלל שהם לא נוהגים כרצונו יתברך, וגם בגלל שהם יצטרכו לקבל עונש. והקדוש ברוך הוא טבע טוב להיטיב, הוא רוצה להיטיב לנו, ובגלל שהם חוטאים, אז הוא נאלץ לחרוג מהרצון שלו ולהעניש אותם, נכון? ממילא הצדיקים הם לא עוברי רצונו, אלא הם עושי רצונו של מקום. ועל רקע זה מגיע עיקר העשירי, הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, יודע כל מעשה בני אדם. כלומר, כל מה שנעשה בעולם, כל מה שנעשה ברמת העשייה, אבל גם כל מחשבה, כל פרט, מה זה אומר שהוא יודע? מה, הוא יודע כמו חידון טריוויה? מי הבקיע את הגול הראשון במונדיאל? הוא יודע את זה? אלא, אני חושב שבעומק המשמעות של זה, כלומר, כל מה שנעשה בעולם, במחשבה, דיבור ומעשה, הוא בעצם חלק מהמסגרת הכללית של הבריאה שנקבעה על ידי הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל הפרטים, כל המעשים, כל הדיבורים, כל המחשבות, הכל מצטרף לתוכנית האלוקית שהוא ברא בעולם, וכל מה שהוא מחוץ לאותה מסגרת של תוכנית אלוקית, אין לו מציאות. כלומר, במילים אחרות, העולם הוא לא הפקרות, זה לא הפקר. הקדוש ברוך הוא לא משחק עם קוביות. כן? כלשונו של הפרופסור, שאולי נזכיר אותו בהמשך. אוקיי? כלומר, אין פה שום אפשרות שתהיה סטייה, ולו כחוט השערה, ממה שקדוש ברוך הוא רצה ותכנן בבריאה, הכל משתלב במסגרת של התוכנית האלוקית. רגע, 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 ופה עכשיו יבוא השואל וישאל, לא מישיבת עתניאל, לא ממקומות אחרים, ויגיד, נו, אז מה הבעיה? אז סבבה, מה כל כך גרוע בלעבור עבירה? הרי גם עבירה שהוא עושה, מה היא? לכאורה היא חלק מהתוכנית האלוקית, שאם לא אוכל, כשמחו לא היה מהווה אותה, לא היה מאפשר אותה, כן? שירובעם בא לפגוע באיש האלוהים בחומש, בספר מלכים, כן, ידו יבשה, נכון? כשמחו הוא לא אפשר את זה. אז לכאורה, אם כשמחו הוא מאפשר את העבירות, כלומר, אם גם העבירות הוא מאפשר אותם, אז זה בחלק מהמסגרת האלוקית, אז במה הוא עבר לרצונו התברך? ופה בדיוק, נכנסת פה מוגדרת הנישה של העיקר העשירי. העיקר העשירי עוסק בעצם בתכנון של התכלית האלוקית, אבל יחד עם מעשה בני אדם. כמו שהרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא יודע את מעשה בני אדם, הוא לא מתכוון, הקדוש ברוך הוא יודע מה הם עושים כמו האח הגדול, יש לי מצלמות נסתרות, אני יודע מה עשית אתמול בלילה, ועכשיו וואי וואי וואי, חכה שאבא יחזור, כן? אז תראה, כן, יש לו חגורה, כן, שלא עלינו, אוקיי? אז הוא יעניש אותך, לא. כי זה העניין של העיקר הבא, שכר ועונש. אלא הדגש כאן שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מעשי בני אדם וכל המחשבות שלהם, והוא משגיח על העולם באופן כזה שהוא יוכל, שהתוכנית האלוקית תתקיים ותתממש. למרות שזה נראה כאילו מעשי בני אדם סותר את התוכנית האלוקית או אפילו פוגע או מעכב אותה. וזה מדויק בלשון הרמב״ם. שהוא התעלה, יודע מעשה בני אדם, ולא הזניחם. ולא כדעת אומר, עזב השם את הארץ. כלומר, הכופרים לכאורה מה הם אומרים? עזב. עזב השם את הארץ, הניח אותה למקריות, וכמובן, זה לא רק ביחס לבני אדם, אלא כל המציאות. אז עדיין נשאלת השאלה, למה צריך להדגיש בעיקר העשירי, שדווקא הוא יודע, הקדוש ברוך הוא, דווקא הוא יודע מעשה בני אדם? אלא, שפה זה נראה לומר שהעיקר העשירי בעצם מתמודד, הוא בא כנגד הכפירה המיוחדת, אודות ההשגחה דווקא על מעשה בני אדם, לא מעשה אנטילופות, ולא מעשה החרקים, ולא מעשה הלוחות הטקטונים שמתחת לאדמה, אלא דווקא יודע מעשי בני האדם. כלומר, מי זה בני אדם? אותם יצורים שיש להם בחירה חופשית, או על פי החסידות לכאורה, אנחנו עדיין לא עסקנו בהשגחה פרטית. אנחנו עוסקים כרגע בידיעת הקדוש ברוך הוא מעשה בני אדם. השגחה פרטית זה כבר מושג מתקדם שאתה אומר, אבל נגיע לזה עוד מעט. שנייה, אני מחמם לאט לאט את הקדרה. בסדר? כמובן, אתם לא חייבים להסכים איתי, מי שלא מסכים יכול לצאת, יש בחירה חופשית, אין שום בעיה, אבל אני יודע איפה הוא גר, אוקיי? ולכן העיקר העשירי בא להתמודד עם דווקא יודע מעשי בני האדם. כלומר, דווקא עם הבחינות של אותם יצורים יונקים מהלכים על שתיים, שיש להם בחירה חופשית. ולכאורה בעיניהם, אותם יונקים על שתיים שלהם בחירה חופשית, העולם יכול להתאפס, להיראות, כנתון כפקר. הלאה בבאללה, נעשה מה שאני רוצה, הכל בסדר. עד כדי כך, שהם יכולים לדמות, או שחשוב יחשוב, הוא ישבור שבטעות המעשים שלהם לכאורה יכולים להפריע למימוש התוכנית האלוקית הכללית שהקדוש ברוך הוא סידר וטבע בעולם. לכן בא עיקר העשירי. העיקר העשירי קובע חד משמעית. אין שום דבר בעולם שהוא מחוץ למסגרת האלוקית. אין שום דבר שהוא מחוץ לתוכנית האלוקית הכללית שהוא ברא. אמנם, יש עוברי רצונו, אבל עם זאת, עולם כמנהגו נוהג. ולכן זה מתחבר לנו לפסוק שבעל המסדר בסידור בחר להכליל אותו כחלק מניסוח התמצית של העיקר העשירי. שהרמב״ם לא יודע את הפסוק הזה. איזה פסוק הוא אומר? הפסוק הזה נדרש בגמרא. תראו מקור ג', מסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד א', במשנה. בארבעה פרקים העולם נידון. נידון זה מה? מושגח. נידון זה מקבל שכר או עונש. מה זה נידון? מעניין. נשאיר קרבה צריך לנו. בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבוע, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפני כמי מרון שנאמר, שימו לב, היוצר יחד ליבם, המבין כל מעשיהם. ובחג, בסוכות, נידונים על המים. עד כאן המשנה. ועכשיו, מאחר והמשנה, שימו לב, המשנה לא מביאה מקור לכל יתר הזמנים בהם העולם נידון. אז למה דווקא לגבי ראש השנה, א' בתשרי, נאמר כל באי עולם, ולכן כדי מרום שנאמר, היוצר יחד ליבם, מבין כל מעשיהם? למה? למה? שמתם לב? שרק על ראש השנה ועם פסוק להסביר? אז הגמרא מסבירה שני הסברים מעניינים. היא אומרת ככה, מצד אחד, כל באי עולם נזכר לפניו כבני מרון. מה זה בני מרון? כמעבר שמצר, אחד אחד, ראש ראש, כן? את ראובן, את שמעון, את לוי, את יצחק, את זבולון, כולם אחד אחד, הוא מונה. באופן אומר, באופן פרטי. השגחה פרטנית. לא בפרטית, פרטנית, אוקיי? אבל עם זאת, רבא בר חנא מוסיף, נכון, וכולם נזכרים לפניו בזכירה אחת. רגע, זה מדק בפסוק, היוצר יחד ליבם. מה זה יחד ליבם? כלומר, השגחה כללית, לא? כי בכל, כולם בבת אחת, אז רגע. אז מה עם שני סוגי הבדיקות? גם כבני מרון, שזה אחד אחד, פרטני, וגם יחד ליבם, שזה זכירה כללית. אלא שפה מדובר שבראש השנה יש דין, והדין הזה נעשה כל אחד בפני עצמו, כבני מרון, ועם זאת, יש גם דין כללי. והדין הזה מתייחס לעולם כולו. לצורך עניין, קורונה, אז ודאי שזה משהו שהיה משהו כלל עולמי, נכון? נכון, נגיע ליחוד שלו עוד מעט. לא עוד מעט, כיוון, כן, בהמשך, סוף השיעור, אבל נכון, יש את העולם כולו נגזר עליו קורונה. עכשיו, האם זה יחלה או זה לא יחלה? זה ינזק או לא ינזק? זה כבר אולי סוג של השגחה פרטית, אבל אנחנו לא זיקקנו את המושגים, אנחנו עדיין בהתחלה. אז יש לנו בעצם את הדין הכללי, והדין הכללי הוא לא לצורך הדין הפרטי, אלא לצורך סידור רה-ארגון מחדש של העולם, לפי התוכנית האלוקית הכללית שלו. וזוהי הפקירה אחת שבמסגרתה מצטרפים כל העבירות וכל הזכויות למערכת אחת אחודה. אז עכשיו בעצם קיבלנו תשובה מה ההבדל בין העיקר העשירי לעיקר האחד עשר, נכון? היסוד, העיקר האחד עשר, כתוב שכל בעל עבודה כדי מרום, ובהתאם לכך, הקדוש ברוך הוא נותן להם או שכר או עונש. ואילו ביסוד העשירי, זה עוסק בעצם בה, כולם נזכרים לפני הזכרת היוצר יחד ליבם. וכל זה בכדי שלא נעלה חלילה על הדעת שבגלל שיש דין ועונש על המעשים, אז תהיה כאן איזושהי חריגה או יציאה מהמסגרת האלוקית המתוכננת מראש. לפי הדברים היסוד שעכשיו למדנו, יוצא שיש לנו שני מיני השגחה. זה קצת מחמם יותר, אוקיי? שני מינים של השגחה. השגחה כבני מרון, כלומר על כל פרט בפני עצמו, ויש השגחה בסקירה אחת, כלל הבריאה יוצר יחד ליבם. אז ממילא הפסוק שהובא בסידור ביחס לעיקר העשירי, הוא מדגיש את החידוש שבעיקר הזה, שזה היוצר יחד ליבם, לא בני מרון, שזה השגחה הכללית על הבריאה, כולה, באופן שאפילו מעשה בני אדם, אפילו עוברי רצונו, הם לא יזיזו מהסדר הראשוני, התוכנית הלוקית, כשבחור ברא לבריאת עולם מתחילתה. וזוהי ידיעת השם שמחייבת אותנו. עכשיו, כמובן, כמובן, אין פה שום מתן לגיטימציה לעבור על רצונו יתברך, כמובן, האידיאל הוא שמעשה האדם הפרטי ישתלבו והצטרפו להיות חלק פעיל באותו מימוש של תוכנית אלוקית ידועה או נסתרת. בסדר? ובאמת, אם אנחנו עומדים על העיון המדוקדק הזה בדברי הרמב״ם, זה חוסך הרבה קושיות שעולות כביכול לכאורה בין השגחה כללית, השגחה פרטית, איך זה מסתדר, צדיק ורע לו וכולי. עיקרון הבחירה חופשית, ההשגחה המלאה. עד כאן בעצם היה מבוא להקדמה. בסדר? עכשיו נעבור להקדמה למבוא. סתם, עכשיו נתחיל לצלול יותר פנימה. כי בעצם, מבלי ששמנו לב, או שאולי כן שמתם לב, יש לנו כאן מהפכה נפטרת. מהפכה מאוד משמעותית, בתוך רשימת העיקרים, ממה שקרנו עד עכשיו, ואולי זה בעצם תומך במה שאמרת מקודם, שזה בעצם חלק מהקבוצה השלישית כבר. כי עד עכשיו, את האמונה באלוהים, הכרנו רק על דרך השלילה. שלא להאמין בזולתו. שלילת הגשמות. שאין קדמון ממנו. זאת לא תהיה מוכבת. נכון? הכל על דרך השלילה. עכשיו, זה לא דבר קטן, זה דבר משמעותי. איך אמר אחד הגדולי המוראים בגמרא במגילה? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מה זה יהודי? על דרך השלילה. כל מי שכופר בעבודה זרה. אוקיי? אבל לא נאמר גם על דרך החיוב. שמי ש... כופר בעבודה זרה, בזה הוא הופך להיות יהודי. מה? כל מי שכופר בעבודה זרה, אז הוא הופך ליהודי? אחרי אתה מקצר מה תהליכים בגיור בנתיב, אתה רוכל וכולי, נכון? ולכן יש לשאול, עד עכשיו דיברנו על האמונה בחמשת העיקרים הראשונים בעיקר על דרך השלילה. אבל פה עולה השאלה שהיא צריכה לצוץ קודם לכן, מה התוכן החיובי של האמונה? מה זה הדבר שמעצב את דמותו הרוחנית, הנפשית הפנימית של היהודי כאדם מאמין? עכשיו, בפרט שלדעת הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא, למדנו את זה מעבר להכרה החושית השכלתנית, נכון? ההכרה שלנו היא הכרה, הכרה דימויית, באמצעות דימויים. אז לכאורה, מה התוכן החיובי שבשביל האדם המאמין, זה הקשר בין האלוהים ובין האדם. קשר לא על דרך השלילה, קשר על דרך החיוב. אז מה התשובה? היא תשובה מאוד פשוטה. מה הקשר? זה השגחה. תודעת ההשגחה היא הקשר החיובי בתפיסת האמונה בין הבורא לנברא. עכשיו, הדיון בנושא ההשגחה, בטח ברמב״ם, כמובן משתלב, מתמזג בבעיה נוספת מאוד עמוקה ושורשית, שהיא מכונה בתור הכותרת ידיעת השם. כלומר, הידיעה של הקדוש ברוך הוא את העולם, את האדם, את מעשיו, את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את החלומות שלו, וכמובן מושגי ההשגחה והידיעה מעוררים בעולם האמוני שאלות נוקבות, מה המעמד של האדם בעולמו, האם הוא מושגח על ידי אלוהים שיודע אותו, ממילא מה האפשרויות, אם הכל בנדמה לי, או שאני יכול באמת להועיל לקדוש ברוך הוא, או להזיק, או להפריע, לעשות מעשים טובים או מעשים רעים, יש בכלל משמעות למעשה טוב או מעשה רע, אם הוא משגיח או לא משגיח, וזה באמת, או יותר מזה, מה זה מחייב אותי? מה נדרש ממני בעקבות ההשגחה הזאת? ובאמת פה, זה באמת, אנחנו מגיעים פה לאימות החזיתי בין מושגי הידיעה, מושגי ההשגחה הקודש מצד אחד, ומאידך מה? תגידו אתם? מה כביכול סותר את ההשגחה בידיעה? בחירה, איזה בחירה? בחירה חופשית. אוקיי? וזה באמת, פה אנחנו בעצם עכשיו נכנסים פנימה להבין, שלהבין מה זה השגחה, זה בעצם להבין את הקונפליקט בין השגחה לבין בחירה חופשית. עכשיו, הרמב״ם דן בזה בהרבה מקומות. הוא דן בזה, הזכרת הלכות תשובה בספר המדע. הוא דן בזה בפירוש המשניות, בהקדמת פרק חלק, בשמונה פרקים, בפרקי אבות, ובמיוחד, במורה נבוכים, שעניין להשגחה בחלק ג' הוא מפנק, והמון המון דברים. ואולי היה יותר נכון שלימד כל מורה נבוכים, אבל אמרתי נחוס עליכם, ונעשה פה עיקרון הצמצום, כפשוטו, לדחוס את הכל לשיעור אחד. גם בשוט של הרמב״ם, נראה אפילו תשובה אחת שלו, הוא עוסק בזה הרבה. זה נושא שהרמב״ם, אולי אחד הנושאים היותר פוריים, הרמב״ם היה כותב מאוד פורי, אבל בנושא הזה הוא ממש הרחיב בכתיבה ודיבור. ומכל המקורות שציינתי עולה תמונה גדולה מאוד של אמונה והשגחה. עכשיו נביא גאולה לעולם, והסתייעתי רבות, מומלץ בחום לעיין, בחוברת שנקראת אמונתו של הרמב״ם, של פרופסור ישעיהו ליבוביץ' מאוניברסיטה משודרת, מכירים את החוברות? שזה תמלול של הרצאות שלו לפני הרבה מאוד שנים, בגלי צה"ל, אז יש שם מסכם מאוד יפה של שלושה פרקים שעוסקים רק בהשגחה אצל הרמב״ם, אני חושב שזה הנושא שם הכי כבד, כל השאר זה נושא אחד, שניים, עמוד, כאילו פרק אחד, פה זה שלושה פרקים, לסכם אותם. ובעצם אפשר לסכם את כל התודעה של הרמב״ם בין סוגיית ההשגחה והבחירה החופשית, לא במילים של הרמב״ם, אלא במילותיו של גדול התנאים רבי עקיבא. כן, ארבעה מילים, אתם מכירים אותם בעל פה, הכל צפוי, והרשות נתונה, end of discussion, יאללה בוא נלך לאכול. מה רמב"ם אומר? הרמב"ם אומר, הכל צפוי, הרשות נתונה. עכשיו השאלה, מה זה אומר? מה זה אומר? לצטט את הרבי עקיבא, הכל צפוי, והנה פה כולם עזו בעל פה, סבבה, אבל הרמב"ם אומר, בוא נראה בפירוש המשנה לאבות, כן, מקור ד' רואים? זה המאמר, כלומר הכל צפוי רשות נתונה, כולל עניינים גדולים מאוד. ולא יהיו דברים כמו אלו, אלא לרבי עקיבא. כלומר, רק רבי עקיבא ראוי לדברים הללו. לא סתם זה רבי עקיבא אומר את המשפט הזה. וזה פירושם בקיצור. ובתנאי שהבנת מה שקדם בפרקים הקודמים. ואם לא הבנת, סימן שיש לך איזשהו בג תחילתי. אז ככה מפרש הרמב״ם. אמר, כל מה שבעולם ידוע אצלו התעלה והוא משיגו. והוא אמרו, הכל צפוי. אחר כך אמר, ולא תחשוב שביותו יתעלה יודע פעולות, יתחייב ההכרח, ושיהיה אדם כפוי על פעולה מן הפעולות. אין הדבר כן, אלא כל אדם בוחר במה שיעשהו, והוא אומרו, והרשות נתונה. רצונו לומר, רשות כל אדם נתונה לו, כמו שביארנו בפרק השמיני וכולי. העיון בביטוי המרוכז הזה של רבי עקיבא, גורר בעיות עצומות, גם באמונה. גם בהגות פילוסופית, גם בתורת המידות, ערכים, וגם ביכולת של האדם להבין את עצמו. והרמב״ם עומד פה על הפרדוקס, יש פה סך כל ארבע מילים, אבל יש פה פרדוקס. בהתחלה מסביר את זה באופן מילולי, מה אומר? אומר מה זה, הכל צפוי, תעשה מה שאתה, הכל מראש, הכל ידוע מראש, כן וכולי, מצד שני, עכשיו נתונה, את חלוכה חופשית. אבל אין בזה הסבר מהותי לסתירה המובנית, נכון? אז רגע, אם הכל צפוי, איך יכול להיות ש... רשות נתונה, ואם תגיד הפוך, אם רשות נתונה, איך יכול להיות שהכל בעצם צפוי, נכון? אז מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם מסביר ככה, הידיעה של הקדוש ברוך הוא, מה זה? אם הידיעה שאנחנו מדברים, עוסקים בה, יש לה משמעות בקטגוריות האנושיות, בשכל העם, ודאי שהיא נכונה. ולכן האמת, העתיד קבוע מראש. אז אם העתיד קבוע מראש, איך יכול להיות שהרשות נתונה? אם הכל דטרמיניזם, נכתב, מוכתב מלמעלה, מראש כבר, אז איך יש לאדם יכולת לעשות טוב או רע? ושוב, אם אני שוב פעם חוזר פה לקטגוריות החשיבה האנושיות, נגיד ככה, אם הכל צפוי, אז מה פתאום שכר ועונש? איך אני יכול לחייב את האדם על מה שהוא עשה, או להטיל עליו את האחריות על מה שהוא יעשה? הרי גם ככה הכל מראש, אז הכל מה? הכל מתוכנן. הכל צפוי מראש, אז כאילו מה עשיתי פה בעצם? הכל היה מראש, מה עשיתי מה שהייתי צריך לעשות? עכשיו הטיעון הזה לא נשמע רק פה במשנה, לאורך כל הדורות עסקו בעצם בעניין הזה, אגב לא רק ביהדות, כל חיוב דתי מוסרי חייב להיות נתון לביצוע אנושי. כי אם אין לו יכול ביצוע אנושית, אז הוא מורק מתוכן, נכון? כי אנחנו, אז מה התכלית של הציווי הזה? אבל הקביעה הפשטנית הזו, ומצד שני גם מאוד פסקנית, שהכל צפוי רשות נתונה, היא צריכה עיון כבד, ואולי אפשר לחלוק על הקביעה הזאת. בואו נראה. האם בכלל יש משמעות ותוקף לציווי דתי שאי אפשר ליישם אותו? שאנחנו לא יכולים לעמוד בו? כלומר, אנחנו רואים פה בעיה הזאת של הידיעה מול ההשגחה, זה משתלב בעוד הרבה דברים אחרים, כמו... נכון, אז הצדיק ורע לו, כל סוגיית הגמול, העונש, הגמול, השכר, כל מיני עקרונות שהם יכולים מיסודי הדת. כלומר, העיקר העשירי הוא חורג גם עם האנישה המקומית שלו. זאת יש לו השלכות להרבה, ועוד נראה בהמשך, התחיית המתים, בתת המשיח, על שכר ועונש, כאילו... אגב, זה מחזק את ההבנה שזה בעצם חוליית המעבר מהתורה לבין הגמול. זה, מתוך זה יוצא, אבל זה הפתיח לגמול. והרמב״ם מציג את הבעיה של הדטרמיניזם, דטרמיניזם בעברית מצויה. מה זה אומר? אין בחירה חופשית, הכל מוכתב מראש. כן, הרמב״ם ידע ערבית, סבבה, כן. והרמב״ם מציג את הבעיה של הדטרמיניזם, את הבחירה החופשית, היעדר הבחירה החופשית, כבעיה דתית, אבל גם בעיה מוסרית. כלומר, יש פה עימות, עימות בעין, בין הידיעה של הקדוש ברוך הוא לבין הקביעה על האחריות, השלכת האחריות על האדם, על המעשים שלו, ובשביל להבין את את העמדה של הרמב״ם בנושא הזה, צריך לתקן טעות שלכאורה היא רווחת. כלומר, לכאורה להיות דתי, אמונה דתית מחייבת את האמונה בבחירה החופשית. כן? אז אם תגידו הרב, אני אגיד נכון מאוד. להיות דתי זה החופש הגדול, זה בחירה חופשית. עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא תמיד היה ככה. לא תמיד ככה. יש לנו צורות שונות של אמונות דתיות ביהדות, שדווקא מושתתות על דטרמיניזם, שהכל בגזירת קדמון מההתחלה. גם ביהדות. לא כולם מסכימים עם הרמב״ם, נכון? אגב, גם במקרא, יש פסוקים לפה, ויש פסוקים לשם. כלומר, גם בתנ״ך, בתורה, אין לנו הכרעה חד משמעית שהאמת זה דטרמיניזם, או האמת זה הבחירה החופשית. ולכן, אפשר להצביע מאוד על פסוקים, דוגמה פה, סיימן, ליקוט, כן? הטוב והרע, החיים והמוות, כן? בחרת בחיים, בחרת בטוב, בסדר. או כל מיני דברים של הנביאים שקוראים לחזור בתשובה. מה? נכון, 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 יש פה המון, המון, המון. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבכל מקום כמעט האדם נטבע לבחור, מבלי שאין לו ערובה מובטחת מראש שהוא אכן יבחר בטוב. אמרו לו, בחרת בטוב, מה זה אומר? שבהחלט תינתן לי אפשרות לבחור בהפך הטוב. בסדר, בסדר, אבל תסכים איתי שאני יכול לבחור לא בטוב, נכון? גם אם אומרים לי, אני עדיין, אז אדרבה, אומרים לך, זה טוב, ובכל זאת אתה לא בוחר להקשיב, זה אפילו יותר, זה רק מעצים את הקושייה לכאורה. עכשיו, אם זה בתורה בפסוקים, בחז"ל זה אפילו עוד יותר בולט. גם בתורה שבעל פה, ולכן אתה יכול לראות מצד אחד את הרמב״ם, שלכאורה הרמב״ם הוא זה שמעצב את דמות האדם כסמל של בחירה אנושית חופשית, זו עובדה אובייקטיבית. לעומתו, מי החולק עליו, הגדול החולקים עליו בתחום הזה? יש לי זיקה אישית אליו, רבי חזאי קרסקס, כן? שבספרו אור השם, הוא, שנקרא, מגדולי אמונה דתית ויהדות, שהוא מצמצם את החירות של האדם, רק לתודעה הסובייקטיבית שלו, ובעצם הכל... כן, אבל בגדול, רבי חזאי קרסקס, ודאי שהוא... לא אגיד נושא הדגל של הגישה הדטרמיניסטית, לא אגיד מהשילוח וכולי, אבל הוא ודאי נגד, חולק על הרמב״ם בסוגיה הזאת. עכשיו אין ספק שגם הרמב״ם וגם רבי חזאי קרסקס הם גדולים וצדיקים. אני, כאילו זה פשוט, אני נקרא שם רבי חזאי קרסקס, אני לא יכול... לא, אנשים גדולים. ליטמן דה פליג שהוא בתוך המועדון, אף אחד לא אומר שאור השם הם חוץ כאילו חלילה, אוקיי? והם שניהם מגדולי המאמינים, גדולי הדורות, והם חולקים בנושא הזה. למרות שהגישה האמונית שלהם היא דבר והיפוכו, כן? לגמרי, נכון? עכשיו, הרמב״ם לקח לנו משימה רעיונית מאוד גדולה. בטח בסוגיה הזאת של ההשגחה והבחירה החופשית. וזה בעצם איך אני יכול להוכיח או להסביר קיום של חופש בחירה של האדם בעולם שנברא אך ורק לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ועם זאת, הכל זה רצון הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, על פי חוקי הטבע. בחורף קר, בקיץ חם. E שווה MC בריבוע, ועוד שלל חוקים פיזיולוגיים של פיזיקה וביולוגיה וכימיה, שתביא מים ל-100 מעלות, מה יקרה להם? הם ירתחו. 80 מעלות יהיה חם, ב-100 הם ירתחו. וחוק, חוק בטבע, אין לך מה לשנות את זה, נכון? אז איך אפשר לשלב את הבחירה החופשית בתוך אותו דטרמיניזם קוסמי ש... שמי ברא אותו ככה? הקדוש ברוך הוא, זה רצונו, נכון? שהטבע יתנהג לפי הטבע. עכשיו, בתפיסה העממית הפשוטה של האמונה בהשגחה, ולכאורה גם איך שהיא מסתכפת בכל מיני ספרות לאורך הדורות, הספרות הדתית, לכאורה יש ממש הבדלה חדה בין השגחה כללית להשגחה פרטית. אני חושב שרוב האנשים פה בכיתה, רוב החברים, או לפני שנכנסנו, השגחה, טוב, יש השגחה כללית, יש השגחה פרטית, המושגים לא חדשים לכם. והמשמעות הפשטנית, אני מדגיש הפשטנית, שבה נתפסים המושגים האלה, היא של הקדוש ברוך הוא יש איזושהי פונקציה, שהוא מושך בחוטי העולם, והוא מסדר את ענייני הבריאה ומטפל בכל עניינים של הברואים בצורה מופתית, וזוהי אמונה, כאילו הקדוש ברוך הוא סך הכל הוא סבבה. כלומר, הוא בורא פונקציונלי. כלומר, כל האמונה בקדוש ברוך הוא זה למען העולם, ובעיקר למען הצרכים האישיים של האדם. זה מה שנקרא דת אנתרופוצנטרית. כן? כלומר, שהאלו במרכז, הכל הוא עושה בשבילי, וזה כמובן הגורם מספר אחד למה שמכונה אצל הרמב״ם, עבודה שלא לשמה. כלומר, למה אני מניח תפילין? שיתן לי אוכל. לא נניח תפילין? מה? בעיה פרנסה. למה אני שומר שבת? כדי שאני אהיה בריא. לא אשמור שבת. כלומר, כל מה שעובד את השם, בשביל הצרכים האישיים הקטנים שלי. כלומר, אני עושה את רצון השם כדי שיפנק אותי. במתנות, בשפע וכו'. עכשיו, אני לא יודע אם אפשר מבחינה לוגית ליישב את זה, את התפיסה הזו עם שתי המושגים של ההשגחות. הרמב״ם מאמין בקדוש ברוך הוא, באלוהים, מתוקף היותו, מכוח אלוהותו. ולא מבחינת האינטרסים והצרכים האנושיים הרדודים של האדם. ולכן, מה שהרמב״ם עושה, בעצם הוא מעלה את המושגים האלה של שתי השגחות, השגחה כללית ופרטית, הוא משדרג אותם לרמה הגבוהה ביותר של ההתכווננות לקדוש ברוך הוא ולא לאדם. כלומר, זאת אומרת, דבר שהוא מושגח, זה אומר שהוא מכוונן לקדוש ברוך הוא בצורה טוטלית ולא לאדם. בואו עכשיו נסביר את זה יותר. כלומר, הרמב״ם נותן למושגים של ההשגחה הכללית, השגחה פרטית, התייחסות בעצם לשני רבדים, לשני מישורים שונים של המציאות. ואז על ידי כך הוא יוצר דיפרנציאציה ומונע את כל הסתירה המובנית ביניהם. זה ברמה המתודית. עכשיו בואו נראה תכלס. את המשמעות של ההשגחה הכללית, הוא לומד את זה מירמיהו הנביא, שאומר, כי אני אדוני עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. מה זה? חסד, משפט, צדקה, זה קטגוריות של תודעה, של הכוונה, של כוונה, של מעשה והרמה האנושית, נכון? עכשיו, במובן האנושי של זה, לא ייתכן להכיל את זה על הקדוש ברוך הוא. ולכן, לפי הרמב״ם, המושגים האלה, חסד, משפט, צדקה, מציינים את המציאות כפי שהיא קיימת מרצונה, כאילו, מרצונו של הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה. חסד השם זה בעצם הקיום של העולם הנברא. משפט השם זה בעצם הקשר הסיבתי, מה שנקרא הגמול, שקדוש ברוך הוא טובה על הקשר בין הבורא לנברא, או בין מרכיבי הבריאה לבורא, בסדר? ומתוך זה משתלשלת כל החוקיות של העולם הזה. נגיד במילים אחרות, הדטרמיניזם ששולט בחוקי הטבע, שבחורף קר ובקיץ חם, אותו דטרמיניזם קבוע, זה המשפט האלוקי. כלומר, זה שהשם הוא צדיק, הצדקת השם יכולה, היא בעצם, זה היכולת שהוא העניק לבורא, ליצורים, לנו לנבראים, לפעול בצורה ספונטנית. לפעול מכוח עצמנו, מכוח עצמם, ולא בתור מרכיבים פסיביים. ממילא, הכל נפעל, הכל מופעל באמצעות חוקים שיש בהם סיבתיות טבעית קבועה. כך מסבירה במורה נבוכים בפרק נ"ג בחלק ג'. זה מה שנקרא השגחה כללית. לפי השגחה כללית, אם הזברה לא תרוץ מספיק מהר, מה יקרה לה? אריה יטרוף אותה. כי בטבע אריה טורף זברה, וזברה לא טורף את האריות. זה אותו דבר כמו אישה ואם סיבה ריבוע. זה אותו חוק. בסדר? זה חלק מההשגחה הכללית. לאותה השגחה את משועבדים, בעצם כל הבני האדם, כל האנושות, שזה חלק המציאות הטבעית, אבל גם האדם הפרטי משועבד לזה. כלומר, אם אדם ייסע ב-200 קמ"ש בסיבוב וכביש, מה יקרה לו? כנראה שהוא יתהפך. זה חלק מההשגחה הכללית, נכון? עולם כמנהגו נוהג, לפי הטבע. אבל מתוך החוקיות הזאת, הכללית, הטבעית, הקדוש ברוך הוא הפקיע משהו, יש חריגה. מה החריג? מי הוא החריג? מי החריג? האדם. תדייק, לא האדם רק, אלא הרצון של האדם. האדם יכול להיות גם יונק מלך על שתיים. כמו בבון, רק עם פחות בנעות ופחות שערות על הכתפיים. תלוי אצל מי, אוקיי? אבל בסופו של דבר, מה שההפקה החריגה, הכוכבית, יש השגחה כללית על הכל. אדם שווה בבון, שווה אנטילופה, שווה נמלה בגינה, אוקיי? אבל יש חריגה. מה הכוכבית? איפה ההפקעה? הרצון של האדם. הרצון של האדם יכול להפקיע את עצמו מההשגחה הכללית. מה זה אומר? כלומר, מהבחינה הזאת, לרצון של האדם יש אוטונומיה, יש לו עצמאות, כלומר, במילים של רבי עקיבא, יש לו רשות. הכל צפוי, זה השגחה הכללית. זה חל על הג'ירפות והאנטילופות, ועל המיצובישי והטויוטה, ועל כל הבריאה באשר היא. הרשות נתונה, זה אמור רק על הרצון של האדם. ובאמת, בסוף מורה נבוכים, בחלק א' פרק ב', שם הרמב״ם עוסק בתיאור פירוש, על פי ההסבר שלנו עכשיו, את החטא של גן עדן. לא נעסוק בזה כרגע, כי אני לא רוצה שנגזל יותר מדי זמן, אבל ממש הרמב״ם שם, אתה רואה כשאילו הוא מתלהב מעצמו. הוא אומר, השתבח בעל הרצון, אשר אין תכלית לחומתו ויכולתו. ממש, זה לא משפט שרק, כאילו, ממש כאילו, אין עליך, מת עליך, אתה הגדול מכולם, השפה של היום, אוקיי? כאילו, ממש הרמב״ם ככה חורג באיזשהו פרץ של וואו, מול הקדוש ברוך הוא. אז הסברנו את ההשגחה הכללית, קצת. הסברנו שיש חריגה, כוכבית, נכון? מה הפקענו מההשגחה הכללית? את הרצון של האדם, כי אני מדגיש, בכלל חוזר שוב פעם, כי יכול להיות שאדם הוא עוד בבון, אוקיי? הרצון של האדם, בעקבות הרצון, יכול להיות שהוא יהיה בבון דור שלישי, סתם. יכול להיות שאדם משודרה, כן? אבל למשל כבהמות נדמו, יש אנשים שמזגים כמו בהמות. ולכן, נשאלת השאלה, אז מה נותר לנו תכלס מהמושג השגחה פרטית? השגחה פרטית, שזה ודאי עיקרון שהוא מעוגן היטב, הדק היטב, היטב הדק, בתודעה הדתית שלנו, נכון? עכשיו, לכאורה, חלק ניכר מהמקראות, מהפסוקים, בתורה, בתנ״ך, בנביאים, מעידים על השגחה הפרטית. ובאמת, לחז"ל, לאורך כל הדורות, היה יסוד לאמונה הזאת, שיש השגחה פרטית, נכון? אז איך אפשר ליישב את ההשגחה הפרטית עם ההשגחה הכללית, שלכאורה גם האדם הרי משובד להשגחה הכללית, נכון? כמו שראינו עד עכשיו. תסביר. זה מעניין, נכון, בוא נראה את זה ככה. עכשיו הרמב״ם, כדרכו, לא רק שהוא לא מתעלם מהעיקר הגדול של השגחה הפרטית, שעבר היה קדום כנראה גם לפני הרמב״ם, הוא הכיר את המושג הזה, ואין צריך לומר, וזה טעות רווחת, הרמב״ם לא מתנגד להשגחה פרטית. הוא לא מבטא למשל, אומרים, רמב״ם, אתה רמב״מיס, השגחה כללית, זה לא נכון. תקראו, מורה נבוכים. פרק נ"א, פרק נ"ב, פרק נ"ג, בחלק ג'. הרמב״ם לא נגד השגחה פרטית. הוא לא מבטל אותו, אדרבה. הרמב״ם משדרג ומעלה הנפת ההשגחה הפרטית ומדייק אותו לרמה האמונית של התודעה האלוקית הגבוהה ביותר. אבל כמובן צריך להבין מה המשמעות של זה. ובעצם מה שהרמב״ם עושה פה הוא מבצע סוג של מהפכה בתפיסת המושג מה זה השגחה פרטית. הרמב״ם לא יכול לקבל, נגיד, הוא לא מקבל, דפקטו, הוא לא מקבל את המושג השגחה פרטית במובן העממי הפולקלוריסטי שלו. כן, יש הרבה משפטים של חז"ל, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מחזיק מלמעלה, או 40 יום קודם יוצאת הוולד, הכל זה גמרות, כן? בת כל יוצאת ומכריזה, בת פלוני לפלוני, או פירוש שאתם מכירים על פרשת כי תצא רש"י, ולא תשים דמים בביתך, כיפול נופל ממנו, למה צריך לשים מעקה? מה זה כיפול הנופל? מה אומר רש"י? ראוי זה ליפול משיש ימי בראשית, אבל תשים מהקש, זה לא בגזרה שלך, שיהיה אצל השכן ולא אצלך, נכון? זה הפירוש המוכר, נדבר על זה בשבוע הבא, בהסברים החסידיים. הרמב״ם לא מקבל את זה ככה, אומר, זה נמוך מדי, זה רדוד לרמב״ם, כן? שנייה. לרמב״ם ברור שכל אדם, באשר הוא חלק של המציאות הטבעית, כלומר הוא חלק מהתוכנית האלוקית הבראשיתית, אז בהיותו חלק מהנבראים, המציאות הטבעית, כמו אנטילופה, וכמו הגז חמצן, או הגז מימן, או כמו הלוחות הטקטונים, אז האדם גם הוא כפוף לחוקיות, לסיבתיות, לתוצאתיות שבחוקי הטבע. ומבחינה הזו ההתרחשות, הקורות, קורותיו של האדם, הן נכללות במערכת הכללית שנקראת הטבע, שזה סיבה ומסובב, שאם תרוץ מהר תשרוף אנרגיה, ואם תאכל הרבה תשמין, ואיש שווה עם סיבה ריבוע, תוכל, אוקיי? וכל, ודומיו. אבל מה לא נכלל במערכת הזאת? וכל ההכרעות האישיות של האדם. כל ההכרעות הרצוניות של האדם. הרצון של האדם, ההחלטות שלו על פי הרצון של האדם, הן לא נובעות מהשגחה הכללית. הן מסורות בידי כל אדם ברמת הפרט, כבני מרון, לא היוצר יחד ליבם עם האנטילופות. וכמובן, ההכרעה החשובה ביותר, ההכרעה שלפי הרמב״ם היא ההכרעה הכי משמעותית, היא ההכרעה היחידה שהיא משמעותית, זה ההכרעה בין ההכרעה, בין ההכוונה של התודעה של האדם, בין הרצון שלו, לבין הכרת השם והעבודה שלו בעקבות זה. במילים אחרות, עשה רצונך כרצונו. כלומר, תתאים את הרצון האישי שלך למה? להשגחה הכללית. אני מקור פה מהרב לכם, ההכרעה אחרו זה להתעסק בו יתברך ולא בעסקי העולם. כלומר, יכול להיות שאני מניח תפילין, אבל אני לא עוסק בקדוש ברוך הוא. במי אני עוסק? אני עוסק בעצמי, כי אני מפחד שאם אני לא עוסק תפילין, מה יהיה לי? חכה שאבא יחזור. יישרף בגיהנום או לא יפרנסה, לא עלינו, אוקיי? כלומר, אדם מניח תפילין, אבל מה שמעניין אותו זה לא הקדוש ברוך הוא, מה מעניין אותו? הוא! כמו שהג'ירפה גרה בסוואנה, כי שם יש עצים ומים, ולא גרה במרחב עירוני שבו אין עצים ואין מים. אז ככה אדם, הוא מניח תפילין כדי שישאר בחיים, שלא יקרה לו נזק, אוקיי? ולכן ההכרעה, לשון הרמב״ם, להתעסק בו יתברך, ולא בעסקי העולם, זה לא הכרעה שהיא בסיסית, שהיא מעוגנת בטבע המין האנושי, אלא זה נתון להכרעה ושיקול של כל אדם. כלומר, כל אדם כפרט, כבן מרון לצורך העניין, יכול להחליט ולקבל האם הוא הולך עם ההכרעה הזאת שהוא דוחה אותה. עכשיו כמובן, האדם הפרטי המאמין, הפרט, אותו פרט, שמקבל את התובנה הזאת, שהרצון שלו חופשי, והוא עובד את השם יתברך לשם האל, עבודה לשמה, אז בזה בעצם הוא מפקיע עצמו מהחוקיות של ההשגחה הכללית, שהיא המציאות הטבעית, והוא כמו שנקרא, אני מכיר את הרמטכ"ל, הוא יוצא מהחוקיות, ועכשיו הוא מושגח באופן פרטי על ידי הקדוש ברוך הוא. כלומר, עכשיו האדם זוכה למעמד בעקבות ההכרעה שלו, שהוא הולך עם ידיעת השם, עושה רצון השם לשם שמיים, אז זה מה ש... מכונה לדעת הרמב״ם בדיבור האמוני הדתי הרווח בשפת העם, זה השגחה פרטית. השגחה פרטית זה לא על כל פיפס ככה או ככה, זה השגחה פרטית זה שהאדם מחליט שהוא מחריג את עצמו ואת הרצון שלו מהשגחה הכללית. אני לא עוד איזשהו בבון בג'ונגל, אני עושה רק לשם השם. עובד מהשם ולא עובד לצורך הצרכים שלי. או במילים אחרות, הידיעה שהאדם יודע את אלוהים, זו הידיעה שאלוהים יודע אותו. וזה, עצם זו הידיעה, זה השגחה. בואו נראה את הדברים האלה, זה בעצם מגיעים פה איזשהו לפי של אמונה לשמה בדברי הרמב״ם עצמו. תראו מקור ה', מורה נבוכים, חלק ג' פרק נ"ב. יש? וכמו שאנחנו הישגנו באור ההוא אשר השפיע עלינו, כי אומרו באורך נראה אור, כן באור ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו. ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף ורואה, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראה לו נאום אדוני, ואבן זה מאוד. הרמב״ם מוסיף שלוש מילים, ואבן זה מאוד. עכשיו תקראו כלל. בכל המקומות במורה נבוכים, שהרמב״ם מסיים פסקה, קטע במילים, ודע זה, ודעהו, ואבן זה, ואבן זה מאוד, ואבן מה שאמרנו, כלומר, מה זה אומר פה הרמב״ם? שים לב, פה חידשתי משהו. זה חידוש. לכן תבין את זה מאוד. מה אומר פה הרמב״ם? לפי הרמב״ם, ההשגחה הפרטית איננה, היא לא דבר מולד. ההשגחה הפרטית איננה מולדת ואיננה טבעית לאדם רק מתוקף היותו נברא. אגב, גם לא ליהודי. נכון, הכוזרי עושה דומים, עצמי החיים מדבר יהודי? אצל הרמב״ם זה לא ככה. כמובן, שאם אתה לא יהודי, אז איך תגיע לתודעת אל זה? זה כבר משהו אחר. ולכן, מי שזוכה, נגיד ככה, הפוך, על האדם מוטל לרכוש ולהשתדרג ולזכות לבחינה של השגחה הפרטית הזו, שהיא בעדי התגלמות, ביטוי, בדבקות בשם, עבודה לשם שמיים, זאת תכלית אדם בשלמותו לפי הרמב״ם, ומי שזכור למקרנו פה, הוא עם אלוהיו ואלוהיו עמו. תראו את זה בתרגום של הרב קפח, מקור וב, מורה נבוכים, חלק ג' לפרק נ"א, ואם יפנות מחשבת האדם, והשיגו השם יתברך בדרכים האמיתיים, ושמחתו במה שהשיג, מה ההשלכות של זה? אי אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מין ממיני הרעות, כי הוא עם השם והשם עמו. אבל בהסב מחשבתו מהשם, אשר הוא אז נבדל מהשם, השם נבדל ממנו. והוא אז מזומן לכל רע שאפשר שימצאהו, כי העניין המביא להשגחה הוא להימלט מיד המקרה, הוא השפע, הוא השכלי. מה, אין לכם את זה? טוב, מתנצל, סליחה. אני אשלח קובץ מעודכן אחר כך. כלומר, קיומו של האדם המושגח הופך מנתון טבעי לעובדה משמעותית, וזה מה שמוליד ומוביל לסוגיה אחרת שנקראת הישארות הנפש. מה זה הישארות הנפש בעברית? עולם הבא. יש פה משהו חריף. הישארות הנפש שלנו נרחיב בתחיית המתים, בעיקרים הבאים, אבל לכאורה, מה אומר פה הרמב״ם? מי שלא זוכה להשגחה פרטית, לא שייכת בו הישארות הנפש. אמירה חריפה מאוד. כלומר, לזכות לפסגת האמונה של תודעת השגחה פרטית, שאתה מחריג את עצמך מהשגחה הכללית, זה לא רק אם נפקמיר את העולם הזה. מה זה נפקמיר את העולם הבא? יש עולם הבא. ביטוי במה? אז ראינו פה, אני חוזר, אומר הרב קפח, בתרגום של הרב שמורה לכם לרמב״ם, שאם אתה עם השם, שום דבר לא יכול לקרות לך. אתה עם השם. גם אם קורה משהו הכל לטובה, אתה חש וחווה את הכל לטובה, אתה לא, אין שום צרה וצוקה מצוקה, אין שום, כי אתה מושגח. כשאתה ראש ממשלה, אי אפשר להרביץ לך. אי אפשר לזרוק עליך ביצה, או אפילו להתקרב אליך, למה? כי יש הרבה בבונים, יש הרבה מאבטחים, שמשגיחים עליך בצורה פרטית. מה? אדם הולך ברחוב, יכול ליפול עליו טיל, אדם הזה, יכול ליפול, להינזק. אדם שהוא בחדר ניתוח, הוא בהרדמה, מה יותר מושגח מזה? בתנאים סטרילים, אין חיידקים, אין כלום, טוב, ואם יעשה אפצ'י, כולם מטפלים בו, כן, הוא. ואז שיא השאלה השגחה. אבל צריך להיות, זה צריך להיות מבוסס בזה, שאתה כל מעשיך לשם שמיים, אתה מבטל רצונך מפני רצונו. נכון. עכשיו, אני חוזר פה להישארות הנפש. לפי הרמב״ם, התפיסה של הרמב״ם בעניין הישארות הנפש היא קשורה, היא כרוכה באותה הכרת אלוהים שבאדם. הוא אומר, זה בעצם שאתה מחיק את עצמך, זה הנצחיות. זה הישארות הנפש, זה עולמך תראה בחייך, כשון הגמרא בברכות. נכון? עכשיו, מי שלא זוכה, מי שלא מחיק את עצמו, מי שלא מגיע לשלימות הזו, אז מה קורה לו? הוא בסדר. הוא לא עשה משהו רע. אבל הוא נשאר תחת שלטון ההשגחה הכללית. כלומר, הוא נתון לשלטונו שמה שיכול להתאפס בעיניים חיצונות ושטחיות, כמקרה חסר משמעות, כטעות סטטיסטית. זה השגחה כללית. עכשיו פה בעצם פתרנו את הבעיה, איך מתיישב מושג ההשגחה הכללית עם מושג ההשגחה פרטית. Understood? ופה חשוב לי להבין שאף אחד לא יצא מהכיתה פה עם ההבנה, הרמב״ם מתנגד להשגחה פרטית. הבעל שם טוב בעד, והרמב״ם מתנגד. לא, מה פתאום? מה הרמב״ם אומר? נהפוך הוא. כל יהודי צריך לזכות להשגחה פרטית, כל יהודי יכול וצריך. ואז גם יש הישארות הנפש וכו' וכו'. ההשגחה הכללית זה נוהג, זה הנוהג של העולם, זה המנהג של העולם, שהקדוש ברוך הוא טבע בטבע. אנחנו רואים את ההשגחה הזאת בתור חוקי הטבע. עכשיו, השגחה פרטית היא לא מוענקת לאדם מלמעלה, אלא זה ההישג שאדם משיג בעצמו כשהוא מכוונן לשם שמיים כלפי מעלה. בסדר? אתה פוקח עיניים ואתה מכבד לך בהתאם לזה. כלומר, אדם יכול לזכות להשגחת אלוהים כאשר הוא קשור באלוהים מבחינת הידיעה שהוא יודע אותו קדוש ברוך הוא. עכשיו, מבחינת הרמב״ם, כמו כל התכנים של התודעה או האמונה הדתית, גם האמונה בהשגחה היא לא זהה. אין השגחה אחת לכל המאמינים. והרמב"ם חוזר ומסביר שיש שתי רמות שונות. יש רמה אחת למסוגלים לעבודת השם נשמה, ויש השגחה אחרת למי שעובדים שלא לשמה. כי אלה שעובדים שלא לשמה, הם לא מסוגלים להגיע על מה שהרמב"ם קורא, כן, מדרגתו של אברהם אבינו, שהיה עובד מאהבה, שהוא ספר מדע, היה עובד מאהבה. אבל התורה התירה, אני מצטט פה, התירה לבני אדם לעבוד את השם ולקיים את המצוות לתקוות שכר ולהימנע מן העבירות מיראת העונש. וגם הם, אותם אנשים שעושים שלא לשמה, כדי לקבל שכר ולהימנע מעונש, גם הם עובדי השם. אבל רק אלו שעובדים לשמה, רק אלו הם באמת עובדים, הם עובדים השלמים, הם זה עבודה אידיאלית. והרמב״ם חוזר ומדגיש שהעובדים שלא לשמה הם הרוב הגדול. העובדים לשמה הם המיעוט, המיעוט שבמיעוט. עכשיו, אותם עובדים שלא לשמה הם לא נפסלים. הם עדיין חלק מקהל השם. הם בפועל עובדי השם, מקמים לנץ. הם מכירים בקעת המזון, מניחים תפילין. שומעים תומה וטהרה, הכל בסדר. אבל לכלל השלמות הם לא הגיעו. עכשיו, לפי ההבנה הרווחת, הביטוי שהרמב״ם מרבה להשתמש בו, כלומר, ההשגחה האלוהית אליהם היא מעין השגחת הרועה לדרו, כמו הראש שמשגיח על הכבשים, או השגחה הפעם מודרנית של הנהג שמשגיח על המכונית שלו, או השגחת משטרת התנועה על סדרי החברה. כלומר, בכל האופנים הללו, מה התכלית של הרועה? התפקיד של הרועה זה להשגיח, לספק את הצרכים של המושגח, של הכבשים. עכשיו, מי שמאמין באלוהים באמת, אז הוא מזהה את השגחת השם עליו, עם הקרבה שלו אליו. הוא אומר, למה השם איתי? כי אני עם השם. הדברים האלה הם זהים, וזה לא שני דברים שונים. אני עם השם והוא איתי. עכשיו, הרמב״ם, אומר לזה נפקמינה, אומר, זה מה שאנחנו עושים כל בוקר בתפילה, שחרית וערבית. הוא אומר, הביטוי להשגחה הפרטית, להשגחה הכללית, זה בעצם הסיפור של קריאת שמה. ליתר דיוק, שתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמה. הרמב״ם רואה את פרשת ואהבת והם שמוע, כפרשיות שהן מגלמות בעצם את שתי הגישות השונות של האדם להשגחה האלוהית. זה מורה נבוכים, חלק ג', גם פרק כ"ז, פסוק כ"ט, אני חסכתי לכם את כל הפרטים, נסכם. בפרשה הראשונה של שמה ואהבת, לכאורה אין שום הצבעה ועיסוק בהשגחה האלוקית. ודיברת בה ושיננת מוקשרתם ואהבת, סבבה. אלא יש פה הצגה של הצבע קטגוריה. אתה צריך ואהבת, אתה צריך לאהוב את השם. אבל דווקא בעניין של ואהבת, דווקא פה מרוכז העניין האמיתי העמוק והשלם של מה? של ההשגחה. של ההתייחסות של האדם להשם. הוא, אני, כמאמין, אוהב את השם. ולא ההתייחסות של השם לאדם. איפה את ההתייחסות של השם לאדם? איפה זה? בפרשה השנייה, בפרשה והיה עם שמוע. הפרשה השנייה מציגה את ההתייחסות מבחינת ההשגחה של השם כלפינו. תשמעו בקולינה? כן, מטר אתכם בעיתו. ולא תשמעו לי, וחרף השם אחרי, ואתר תשמעים, לא יהיה מטר, ואתה נותן תבולה, ואהבתם מהרה, וחרף השם, כן, שלא נדע. ולכן, שתי הפרשיות זה שני הרבדים של ההשגחה. והיה הם שמעו השגחה כללית, עבודה שלא לשמה, ואהבת, זה השדרוג. זה ההשגחה הפרטית. אתה יכול להגיד שזה האידיאל. האידיאל זה קודם כל זה. אם לא, אז טוב, תבואו פרשה הבאה. אבל לא יודע, אני סברה, לא יודע. הפרשה השנייה, הנימוקים לעבודת השם, זה נימוקים של תועלת. ליתר דיוק או ליתר חיזוק, יש גם התראות. לא תקשיב לי? חכה, חכה, שאבא יחזור, נכון? ועצר את השמיים, לא יהיה מטר, אדמה לא תיתן את יבולה. והרמב״ם רואה בפרשה השנייה, מה שנקרא, בכל החיזיון הזה של הקדוש ברוך הוא עם מקל שמעניש, מקל וגזר, הוא אומר זה שזה משמעות חינוכית בלבד. אבל כל העומק האבחון של הרמב״ם נקרא לזה, אולי שיא ההבחון של הרמב״ם, פה רק כבר נתחיל לסיים ולסכם, על ההבחנה בין שתי מיני השגחות השונות, זה בעצם מגיע במורה נבוכים חלק ג' פרק כ"ג, שם בעצם הרמב״ם מקדיש אריכות דברים להבין את איוב. איוב בהתחלה ואיוב בסוף. הטיעון החריף של האיוב נגד הנהגת העולם בידי השם, אומר הרמב״ם, נובע מתפיסה מוטעת של ההשגחה האלוהית. שאומר, איוב בעצם היה מאמין כמו אותם אנשים פשוטים. כביכול, הקדוש ברוך הוא זה השוטר, ומה איוב טוען לכאורה בצדק? ריבונו של עולם, אתה המשטרה? אז איך צדיק ורע לו? השוטר העליון לא יתנהג כמצופה משומר חוק, מהשוטר, נכון? אבל אחרי הרבה מאוד פרקים, שם לקראת סוף הספר, איוב מכיר בטעות שלו, ורק אחרי מה שנקרא שהוא זוכה להתגלות השם, הוא אומר, ואתה, איני רעתך, נראה את הדברים בפנים. אני מקריא, זה לא לפניכם, איוב פרק מבית. הלשם האוזן שמעתיך, ואתה, איני רעתך. רגע. כן, לשם האוזן שמעתיך, ואתה, איני רעתך. כלומר, בהתחלה לשם האוזן שמעתיך. כלומר, אני מאמין בך כמו כולם, האמנתי לך כמו כולם, כמו השמועה, אוקיי? אבל עכשיו, ואתה, איני רעתך, עכשיו, ואני רואה אותך. אני יודע שאתה יודע אותי, זה קשר אינטימי יותר. ולכן, רק בסוף הספר, איוב מבין ומפנים, סוף סוף, שהמושג השגחה אלוהית זה מושג אחר ממושג של השגחת שוטר תנועה לדרכים. הוא מבין שהמושג הזה שנקרא הנהגת אלוהים את העולם, זה אחר מהמושג שבו ראש הממשלה מנהיג את המדינה. תראו מורה נבוכים, יש לכם? פרק חלק ג' פרק כ"ג, זה קיבלתם? אמנם, אין עניין השגחתו כעניין השגחתנו, ולא עניין הנהגתו לברואיו כעניין הנהגתנו למה שננהיג, ולא יקבצם גדר אחד כמו שיחשוב כל נבוך, ואין ביניהם שיתוף כי אם בשם לבד. כמו שלא תדמה פעולתנו לפעולתו, ולא יקבצם גדר אחד וכהבדלות הפעולות הטבעיות מן הפעולות המלאכותיות, כן הוא הבדל ההנהגה וההשגחה והכוונה האלוהית לעניינים ההם הטבעיים. מהנהגתנו והשגחתנו, וכוונתנו האנושית למה שנניג אותו ונשגיח עליו ונכוון אליו, זאת הייתה כוונת ספר איוב כולו. רוצה לומר, לתת זאת הפינה באמונה ולהעיר שילמדו הראייה מן העניינים הטבעיים עד שלא תיטה ותבקש בדמיונך שתהיה ידיעתו כדיעתנו, או כוונתו והשגחתו והנהגתו ככוונתנו, והשגחתנו והנהגתנו וכשידע אדם זה יקל עליו כל מקרה ולא יוסיפו לו המקרים ספקות על השם. אז בואו נסכם. כל מה שקורה בעולם, ובכלל זה כל קורות האדם או קורותיהם של בני אדם, משקפים את ההשגחה הכללית, את החוקיות שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם. ואין לאדם לצפות שהקורות האישיות שלו, שהן נובעות ממערכת סיבתית חוקית טבעית, שבה הוא היה מושקע ומשוקע, אין לו לצפות שהם תשתנה בגלל הזכויות שלו או בהיעדר הזכויות שלו. אבל, זה דבר משמעותי, לכל אדם ניתן את הרשות להתעלות ולחרוג מעל המציאות הטבעית הכללית. לכל אדם יש את האפשרות להיות מוחרג לטובה באמצעות הדבקות בשם. ובעצם מי שזוכה לכך, לאותו החריגה, בכוח הרצון שלו והשכל שלו, זה האדם, שם לך מכונן לקרב עם מורה לבוכים, זה האדם השלם, מושג שרווח ברמב״ם, או המשכיל, או החסיד. כן, השלם, המשכיל, החסיד, ביטויים שמובעים הרבה במורה לבוכים, לתאר את האדם השלם. הוא החסיד או המשכיל, כן, איך תרצו, אוקיי? האדם האידיאלי. האדם השלם זה אדם שעובד את השם, בגלל שהוא הגיע להכרת השם, לידיעת השם, ללא קשר למקרים שמתרחשים בחיים שלו, שקוראים שאר בני האדם. ולכן אומר הרמב"ם, מי הדוגמה שלו, מי זה האדם השלם? זה אברהם אבינו. זה אברהם אבינו דווקא בעקדה. זה המדרגה של איוב בסוף הספר. ולכן יסוד האמונה העליונה של הרמב"ם, שקטני האמונה, אנשים הפשוטים, שמוחזקים בעיני עצמם, שהם תמימים, הוא אומר, לא, זה... המעמד של השם, המסרה, המעמד של האדם לפני השם, הוא רק במה שהאדם יכול להשיג את השם. ובהתאם לעבודה שהוא עובד אותו. והמעמד של האדם המאמין זה לא לפי מה שהשם נותן לך, מלמעלה למטה, זה לפי איך שאתה מכוונן אליו, מלמטה למעלה. ולכן כל המעשים של האדם, גם הלך הרוח שלו, המחשבות שלו, ההתנהגות שלו, הם לא ראויים להיחשב כמעשיו הפרטיים של האדם, אם הכל, זה הכל זה מלמעלה, נכון? הכל מכתוב, כמו שאמרת. אז זה לא שלך. אלא אם כן, המעשים נובעים מהאדם עצמו. ופה זה יש להבדיל מכל התנהגות או מעשה או הלך רוח שמתרחשים באדם בגלל החוקיות הטבעית, שהוא רועד מקור, כי בחוץ מינוס 20, בטח שהוא ירד מקור. זה לא משהו שתלוי בו. ולכן, בעיון המעמיק הזה של הרמב״ם, הרמב״ם בוחר להכריע בהפתירה המדומה כביכול שבין ידיעת השם לבין יכולת הבחירה של האדם. והרמב״ם מכריע הכרעה חד משמעית ומרחיקת לכת לטובת מה? הבחירה החופשית. לכל אדם יש בחירה חופשית. וזה לא רק לגבי מה שמתרחש באדם בתוך או פנימה, מה שמכונה אצל חז"ל יראת שמיים, אלא לגבי כל המעשים שאני עושה אותם. כל עוד אני עושה אותם מרצונו, כי אי אפשר לנתק אותם מיראת שמיים באמת. מה זה אומר? זה אומר שמי שמאמין בתפיסה הזאת, אז עליו הוא בהכרח שולל, זאת אומרת, דטרמיניזם אישי. לא, בגלל שאבא שלי הוא נוטה לא' ב' ג' ד', אז גם אני שנטייה לא' ב' ג' ד', לא לגובה או משקל, לתכונות אופי. כן? לדברים כאלה. מכירים את זה? לא, מה אתה רוצה? גם אבא שלי ככה, גפת שלך, כולנו היינו נפלנו בזה. לא, יש לך בחירה חופשית. מה שהיה לא בכך הוא שיהיה, תלוי בך. ואם לפי זה יוצא לנו, כלומר, לפי הרמב״ם, האדם הוא זה שמעצב את עצמו ואת רצונו בהתאם לרצונו. ולכן יוצא לנו שלפי השיטה של הרמב״ם נשב את הסתירה, מה שנראה כסתירה, הסתירה בין האמונה בהשגחה לבין רעיון הבחירה החופשית, יש פה ניסיון מאוד מאוד מאוד, מאוד אמיץ ונועז. כלומר, רק אמונה, תודעת, אמונה דתית עמוקה מאוד, יכולה להכיל ולהבין את זה. לכן מורה נבוכים זה לא מיועד לכולם. הרמב״ם הוא בהחלט דטרמיניסט. כן, הוא דטרמיניסט, ביחס למה אבל? הוא דטרמיניסט ביחס לגבי המציאות הטבעית כולה, התוכנית האלוקית, ההשגחה הכללית. לגבי העובדות המוחשיות שמתרחשות בעולם, בגלל החוקיות הבראשיתית שטבועה בהן, הסיבתיות אומר, זה רצונו של בורא, והוא מקיים את הבריאה, בסדר. אומר דוד המלך, השם מספר מכבוד אל, מעשה במגיד הרקיע, סבבה. במציאות הזאת נחל גם הגורל של האדם, בתור איזשהו אובייקט קיומי, פרטי, כחלק מעוד אחד מהחיות שביער, במכלול הבריאה. אבל הרמב״ם הוא אנטי-דטרמיניסט קיצוני בהחלט לגבי היסודות הקיומים הסובייקטיביים של האדם, לגבי היכולת שלו לקבל הכרעות, לפעול בהתאם לרצונות שלו. אז איך אפשר ליישב את שתי העמדות הסותרות האלה? העברה במה דטרמיניסט או לא דטרמיניסט? פה זה האמונה הדתית. זה היישוב האינטלקטואלי העמוק של הרמב״ם. כלומר, אנחנו דטרמיניסטים יחס לבריאה, יחס לטבע. אם תרוץ 100 קילומטר, בסוף תהיה עייף. ייגמר לך הכוח, אנרגיה, יסוד האנרגיה, גם יחס שרירים דפוסים, חומצות חלב בשרירים. זה חלק מהטבע. זה שאתה עוד חיה. אבל האדם שמחיק את המחולת הזה, השגרה פרטית. ואז הוא יוכל אפילו להוריד אל הברמה, למפליג, לרוץ 100 קילומטר ולא להתעייף. זה יהיה נס, יהיה חריגה, משהו כזה. וזה בדיוק התפקיד של האמונה, לא לזכות לניסים, אלא להחריג את עצמך מהטבע הכללי והפשוט. נראה איך הרמב״ם מנסח את העיקרון של הבחירה החופשית, ברמב״ם הלכות תשובה, משנה תורה, חיבור הלכתי. ופה הוא נותן ניסוח מאוד חד, חותך וברור מה זה בחירה חופשית. תראו, יש לכם הלכות תשובה? פרק א' הלכה א'? כן. רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, אתם יודעים מה? הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. ושכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד מן דעת טוב ורע. כלומר, הן מין זה של אדם היה יחיד בעולמו, ואין מין שני דומה לו בזה העניין, שיהיה הוא מעצמו בדעתו ומחשבתו, יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו מלעשות הטוב והרע, וכיוון שכן, הוא, וכיוון שכן הוא, פן ישלח ידו, כן, ואכל מצחיים וכו' וכו'. אבל יש, וזה מה שאני רוצה לסיים, צריך עיון על העובדה הזאת שהרמב״ם, שעושה את העיקרון הזה של הבחירה החופשית, הוא מעמיד אותו כאבן יסוד בהכשרה החינוכית, הפסקות הדתית, כדי שאדם יוכל לקיים מצוות, זה לא הופך את זה ליסוד אמונה. לכאורה, ב-13 י"ג על העיקרים של האמונה, אין עיסוק בזה עד העיקר העשירי. כלומר, בעיקר העשירי, שאני מזכיר לכם, אנחנו עכשיו עוסקים בעיקר העשירי, כן? חזרנו לתחילת השיעור. בעיקר העשירי נכללת האמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא יודע מעשיהם של בני אדם, והוא לא מעלים עינו מהם. עכשיו, כמובן, הידיעה שהוא יודע, זה לא ידיעה בזמן. זה היה עובד ויהיה. לפני הקדוש ברוך הוא היה עובד ויהיה הכל גלוי, נכון? אני אשאל שוב פעם שאלה, איך ייתכן שהאדם מעצמו ומדעתו ומחשבתו ידע את הטוב, ידע מזרע, יעשה מה שהוא רוצה? כאילו אף אחד לא מונע מלעשות טוב או לעשות רע. ולכן, זה כבר העיקר הבא. בהמשך נראה שכר ועונש. כלומר, אתה יכול לבחור, נכון, אבל יש לזה השלכות. אתה יכול מצד אחד לזכות, להיות כמו איוב, כמו אברהם אבינו, לעבוד מאהבה, אדם השלם, המשכיל, החסיד, אבל אולי יש פה חוסר. הרמב"ם אומרים עכשיו בשיעור, שאחד העקרונות הכי חשובים של הרמב"ם זה בחירה חופשית. בגלל הבחירה החופשית אתה יכול לצאת מהשגחה כללית להשגחה פרטית. אם לא השגחה פרטית, אם לא בחירה חופשית, לא היית יכול לצאת מהשגחה כללית להשגחה פרטית. מסכימים? אז למה אין בעיקרי האמונה אף עיקר שעוסק בבחירה חופשית? יש לך עבור, לא יודע, צריך עיון, יכול, אני לא חושב. תעשה טוב, תקבל, אז נדע את הרבה אותי. אז אני עושה בלי שאני רוצה. אני מניח שאני בשביל לא לחטוף. זה שאלה, אבל זה מעניין. לכאורה עניינה של האמונה זה לא המודעות של האדם למעמד שלו לפני השם, לחיובים שמוטלים עליו מבחינת זה שהוא עומד לפני השם, או במילים אחרות. כלומר, אמונה באה לידי ביטוי בקבלת עול תורה ומצוות. זה אמונה. כל הסברות של האדם על עצמו, על היכולת שלו, להחריג את עצמו, על הכוח שלו, על הגורל שלו, כל הבחירה החופשית, זה לא קשור לתחום של האמונה. למרות שבשביל החסידים הפשוטים, התמימים, המאמינים, זה מה שנקרא, אומר פה הרמב״ם, שכל הקבלה שם לא לשם שמיים, זה אמונה. זה שאני פתאום מאמין לכל דבר, כל זה, זה כאילו זה אמונה. אבל בשביל הרמב״ם, כל הבעיות האלו של בחירה חופשית, ומה שנקרא, זה בעיות מטאפיזיות. כלומר, בעיות אנתרופולוגיות, פילוסופיות, כאילו מעל החומר. אפשר להסכים מזה, לא להסכים, זה לא יקרה אמונה. ולכן, אני ממש בו יחתוך בבשר החי, אבל יש לנו בפירוש למשנה תורה, בפירוש המשנה של הרמב״ם, הוא קובע כלל גדול לגבי התייחסות לחילוקי דעות באמונה. הרמב״ם מאוד חריף בהלכה. מי שחולק על עיקרי האמונה, קורא לו כופר, מין, אנחנו צריכים בשורים בתחילת השנה, אין לו חלק לעולם הבא, הרי עבד חולק עליו וכו'. אבל לגבי אמונות ודעות, שהם לא בעיקרי האמונה, סבבה. רבי חזקיה כסף סבבה שיש דטרמיניזם, סבבה, הוא לא כופר, הוא בסדר. כתוב, אני מכיר לכם, זה לא לפניכם, פירוש הרמב״ם, המשנה בסנהדרין, שיש מחלוקת בין החכמים בסברת אמונה שאין תכליתה, אין אומרים שום הלכה כפלוני, זה מסכת סוטה, מסכת סנהדרין. כל מחלוקת שתהיה בין החכמים שאינה באה לידי מעשה, אלא שהיא אמונת דבר בלבד, אין צריך לפסוק אחר אחד מהם. אומר, באמונות ודעות לא צריך להכריע, כל עוד זה לא נוגע להלכה. מכיר לכם ממסכת שבועות. כל סברה מן הסברות שאינה באה לידי מעשה מן המעשים, שתיפול במחלוקת בין חכמים, לא לומר בה הלכה כפלוני. תעשה ככה, תעשה ככה, הכל בסדר. מי צודק הבעל, שם טוב הגרא, סבבה, מה שאתה רוצה. זהו, שנייה. לכן אי אפשר לדעת שהרמב״ם הוא ליברל, הוא פלורליסט, הוא סובלני. ראינו אתך את השנה, נכון? הרמב״ם הוא מן הנוקשים והמחמירים וכל מה שנוגע לפסק הלכה למעשה, ובטח הוא קנאי, פונדמנטליסט, לאמיתות של האמונה, י"ג עיקרי האמונה, וכבר ראינו מה שנקרא. אז מה החילוק ברמב״ם, מה ששאלת? באמונות שבהם, לפי הרמב״ם, תלויה נכונות האדם לקבל עליו מצוות של עבודת השם, כמו למשל אמונת הייחוד, הרחקת הגשמות, כפי, אז הוא אומר, מי שכופר בזה, זה בהכרח מביא לעבודת אלילים, או כפירה בתורה מן השמיים, זאת תורה לא תהיה מוחלפת, שזה גורם ביטול מצוות, ביטול תורה. ולכן, בעיקרי אמונה, הרמב"ם הוא סוג של פרגמטיסט, והוא אומר, הוא קובע כעיקרי אמונה גם דברים שאנחנו יודעים שהוא לא רואה בהם דעות אמיתיות, אלא דעות הכרחיות בלבד. כלומר, יודעים עיקרי אמונה זה רק הדברים ההכרחיים. כלומר, דעות, סברות אמוניות שיביאו את הציבור הרחב לקיים תורה ומצוות, או ירחיק אותו מהפך תורה ומצוות, וזה איך מחזק אותם. אבל ביחס לדעות אחרות, אפילו שיהיו דעות אמיתיות, כמו למשל בחירה חופשית, שבסך הכל הן סברות שנכונות האדם, אדם תקיים את המצוות, מאמין בברכה חופשית, מאמין בהשגחה חופשית, תקיים את תורה ומצוות, זה לא קשור. לכן נתקרא אמונה אצל הרמב״ם, אתה מתכתב לשיעור בשיעור 5 בסדרה, למה לא הכל נכנס בעיקרים, מבחינת הרמב״ם מה שבעיקרים זה מה שמאפשר לך לקיים תורה ומצוות, או אם לא תלך עם זה יפריח לקיים תורה ומצוות. זה העיקר, זה המטרה. חז"ל אמונות בדעות, זה לא עיקרי אמונה. ולכן גם הרמב״ם הוא איש אמונה מובהק. שראינו שגם מדגים לעיקרי אמונה, יש להם ביטויים בספר המדע בהלכות תשובה. על אלו הכופרים שאנחנו בגולם הבא, בעצם מביא פה את כל עיקרי אמונה של הרמב״ם. בכל מקרה, הדעתו של הרמב״ם מן הבחינה החופשית היא חד משמעית, היא מוחלטת. זה כמובן הסוג השלישי שאפשר לחלוק עליו או לא להסכים איתו וכולי. אבל, אז איך מתיישב העיקר של חופש הבחירה? כלומר שאין שום דבר שמעכב את האדם מלבחור בטוב הרמב״ם לעשות עם העיקר האסירי, שהכל גלוי וידוע מראש, שהוא מנהיג את העולם, הוא יודע מעשה בני אדם. אז באמת, בעולם הדתי לאוחדות הרבה ניסיונות להציל את המושג חופש הבחירה מבלי שזה יפתור את האמונה בידיעת השם. כלומר, מפרידים בו בין שני מישורים של הכרעת אדם ומעשיו. מצד אחד יש את המניע של אדם, המניע הנפשי, לפעול כך או אחרת, דברים מסוימים, שלגבי זה אדם נראה שהוא מחליט בעצמו, ואז הוא לכאורה הוא חופשי להחליט, אבל בעצם זה לא נכון, הכל זה מלמעלה, זה פייק, רק בתודעה הסובייקטיבית שלו הוא חושב שהוא כמו אני, הבן שלי נוסע, עושה ימינה, שמאלה, וזה סימולטור, הוא לא באמת מבין שהוא לא עושה שום דבר, זה הכל מוכתב מלמעלה, כן, באיזשהו אותו צעצוע. מה שנקרא, שאתה משתעשש לך מבחינה חופשית, אבל בעצם הכל זה דטרמיניסטים, הכל זה גורל, סיבתיות, השגחה פרטית, אתה משתעשע, אתה חושב שאתה יושב על השלטר, אבל בעצם הכל זה כסבוך הוא מניע אותך. ולכאורה האדם עושה מה שהוא רוצה, אבל זה הכל מלמעלה. הוא הלך ללמוד מינהל עסקים, כי לא תורך את זה, כי להיות איזשהו ברוקר, אבל בעצם הוא חושב שזה, הוא החליט טוב, מזל שלא הלכתי לא הלכתי למשפטים. לא, זה לא אתה, הלכת, סידרו לך מלמעלה, אוקיי? גישה אחרת, יש עולם של הכרעות של האדם, זה רק לגבי הקיום הסובייקטיבי שלך. אבל הכרעות לגבי התודעה הפנימית שלך, השאיפות, כל ההסדות שבתוך הלב שלך, הדברים שבתוך התודעה לבד, זה נובע רק מאדם עצמו. בזה האדם הוא בן חורן. ברמה המעשית לך מה לעשות, ברמה מה לחשוב, מה לרצות, זה כבר משהו אחר. זה בעצם מה שאמרו חז"ל, שניסו להפריד בין הדברים, הכל בידי שמיים, זאת בירת שמיים, אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה יודע, אבל בירת שמיים, תורה ומצוות, אתה לא יכול לזה. כלומר, קרה במילה פה הכל, כלומר, כל הקיום האובייקטיבי שאנחנו כבר דיברנו על זה, המקצוע שבו הוא בחר, המקום שהוא בו בוחר לגור, האישה שהוא רוצה להיות בת זוג שלו, כל הבחירות האלה זה בידי שמיים. אתה לא יכול לבחור בזה. זה בידיעת השם. ידיעת השם מזה עם המציאות. אבל יוצאת מהכלל זה ההכרעה של האדם לקבל עליו מלכות שמיים. זה החריגה שהוא מפקיד מהשגחה הכללית להשגחה הפרטית. ואת ההכרעה הזאת משאיר השם בידי האדם. האדם יחליט. אז באמת הרמב"ם דן בבעיה הזאת. בהתחלה הוא דוחה את ניסיון ההפרדה הזה, אפילו מחדד את הבעיה, כלומר אני ממש מתקצר פה סליחה על המהירות, הוא מבטל את הניסיון להביא לסוג של הרמוניה בין הידיעה והבחירה, על ידי זה שהוא מפקיע את המעשים של האדם המציאות האובייקטיבית, והוא אומר, לא, יש את הרצון הסובייקטיבי, האדם ברצונו החופשי, הפרטי הוא חופשי, ולכן הוא לא מקבל את הדבר הזה, את ההפרדה בין שתי הרשויות, בין גוף ונפש, כלומר שבגוף דטרמיניזם, אבל בנפש אני, כן, ציפור דרור חופשית, לא. לפי הרמב״ם, החלוקה, ההפרדה הזאת היא לא ריאלית וגם לא אפשרית. אני אומר, במקום אחר, נפש האדם אחת היא אחת. שהמושג נפש אצל הרמב״ם זה לא הנפש, זה כל ההיבטים הפנימיים, גם הפסיכולוגיה, צורך העניין, אוקיי? הוא אומר, המציאות הרוחנית הנפשית היא לא מנותקת אף פעם מהקיום הטבעי ואפילו החברתי של האדם, ואי אפשר לייחס חופש להכרעות בתחום אחד, בתחום הפנימי הנפשי, אבל בתחום הפרקטי המעשי, לא, זה דטרמיניזם. בגלל הגורל, או הסיבתיות, או ההשגחה. ולכן, האדם לא יכול להיות חופשי לגבי ההכרעות הפנימיות הרוחניות שלו, והחי להם, אם הוא לא חופשי לגבי ההכרעות המעשיות שלו, אם היא להתחתן, איפה לגור וכו'. אדם לא יכול להיות אחראי לגורלו בחיים, אם הוא לא אחראי גם על הפנימיות שלו בדברים האלה. ולכן הרמב״ם, פה אני מדלג במקור האחרון, יש פה תשובה מרתקת לרבי עובדיה הגר צדק, אדם שהיה גוי ונהיה עובדיה, נהיה יהודי, ופה הוא עוסק בשאלת הכל בידי שמיים מחוץ בידי שמיים, אז אני מדלג פה, למרות שאולי נרחיב את זה בתחת שיעור הבא, ואני מגיע לסיום, על המאמר של רבי אלעזר הכפר במסכת אבות, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, על כוחך אתה עתיד לדין חשבון וכולי, נכון? לכאורה המאמר הזה במסכת אבות מה הוא עושה? שולל לחלוטין את החופש במציאות של האדם. כלומר, כל מה שיש לך בחיים זה גזירה מלמעלה, זה מכתוב, זה טרמיניזם, על זה אומר הרמב"ם פירוש המשנה לאבות, והתבונן באומרו שעל כוחך אתה נולד, ומה שיצטרף אליו לפי שהוא זכר עניינים טבעיים. אין בחירה לאדם בהם, אשר עליהם יאמרו הכל בידי שמיים. ולא אמר שעל כוחך אתה חוטא, או אתה עובד, או מהלך, או עומד, או מה שדומה לזה. לפי שאלו כולם עניינים שביד האדם אין הכרח בהם. כלומר, הרמב״ם לא מקבל את החלוקה המלאכותית בין יראת שמיים לבין המעשים של האדם. אוקיי? אז הוא מוסיף. הוא אומר, גם לא נאמר על כוחך אתה מהלך, כוחך יושב ועומד. לא. מה נאמר? גם עם כל המעשים שלך בפועל, גם התוצאות שלהם, אומר, כל המעשים הם לא גזירה מהשמיים. האדם מטבעו הוא חלק במציאות טבעית, אבל את הפעילות הרצונית של האדם זה אנטיתזה לטבע, להשגחה הכללית. ולכן הוא מבדיל בין מה שקורה לאדם בגלל השילוב של המציאות הטבעית, שהוא כפוף לחוקים שלה, השגחה הכללית, לבין הרצון של האדם שהוא בבואה של מה? של ההשגחה הפרטית. ולכן היכולת של האדם לפעול מרצונו, ולא כמו זברה או ג'ירפה שיש להם הכרח חוקתי אינסטינקטיבי בטבע שלהם, ועל ידי זה לגרום לתוצאות שלא היו בהכרח מתוכנות בטבע, זה לפי הרמב״ם הפלא הגדול של הבריאה. כלומר, האפשרות שניתנה לאדם ליזום זה נס. זה הנס. הרצון של האדם זה הנס. הנס לא להיות כפוף לטבע. האדם, בטח יהודי, לא כפוף לטבע. זה הנס. אני מקריא לכם, ובזה נסיים, את הרמב״ם בהלכות תשובה. שוב פעם, חיבור להלכה, פרק ה' הלכה ד'. כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ יורדים למטה, והגגל סובב בעיגול, וכן שאר בריאות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו, ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו, וכל מעשיו מסורין לו, ולא יהיה לא כופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל עושה כל שהאדם יכול לעשות. לפיכך דנים אותו לפי מעשיו, אם עשה טובה מטיבים לו, ואם עשה רעה מרעין לו. אז עד כאן בנידון דנן על ההשגחה במשנת הרמב״ם, שעוד המון המון מה להרחיב, אחר גם שנה שלמה על זה, אבל אני חושב שבסוגיה אנחנו נחשפים לתורה הנפלאה של הרמב״ם, שממש תוכו רצוף אהבה. כמה הרמב״ם זה שכל, שכלתנות. אני חושב שאדם שחלטן, הוא לא אדם רגשי. הרמב״ם כולו, כולו, תוכו רצוף אהבה. זה מדהים להיות בפרקים האלה, את הדברים האלה. בעזרת השם, בשיעור הבא, עם חיוך גדול, שיטת החסידות בנושא ההשגחה, רמז הפרטית, ונראה האם הבעל שם טוב הרמב״ם הם חולקים או לא. כל זאת ועוד בעזרת השם שבוע הבא. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.